שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום רביעי, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. שלום איתן.
שלום סמי.
שמעת על שדה התעופה רמון שמחדש את פעילות הטיסות הבינלאומיות שלו, ואפשר לטוס ללרנקה ולבטומי?
למה רק ללרנקה ולבטומי ולא לכל העולם? הרי הסיפור הכי גדול של הקיץ האחרון זה הצפיפות המטורפת בשדה תעופה בן גוריון, המזוודות שולחות לאיבוד, ויש לנו שדה תעופה, אמנם טיפה רחוק מגוש דן, אבל אפשר לנסוע קצת, ושם אמור להיות הרבה יותר רגוע. אז למה זה לא פעל עד עכשיו, ולמה זה מתחיל לפעול כל כך בצעדים קטנטנים?
שתי סיבות, קודם כל הייתה קורונה, ולא היו בכלל טיסות בינלאומיות, ודאי שלא בשדה הזה. אבל הסיבה השנייה, תשמע, יש להם שני יתרונות. קודם כל זה שדה חדש, ככה, באמת מהניילונים. ושתיים, זמני המתנה שם הם יותר קצרים מאשר בנתב"ג. נתב"ג אומרים לך תבוא שלוש וחצי שעות. שם אומרים לך שעתיים. אבל כדי להגיע לשדה התעופה רמון, אני אתמול בדקתי, שמתי בווייז, כמה זמן לוקח להגיע מאזור, נגיד תל אביב.
18 קילומטר מאילת, מה אתה מצפה?
לא, אני רוצה להגיע מפה, עכשיו, לשדה התעופה רמון. שמתי בווייז, לוקח לי כמעט 4 שעות להגיע לשם.
בוודאי.
אני מחכה שם עוד שעתיים. בדרך אני גם עוצר לאיזה קפה או זה משהו בתחנת דלק.
אין יאו.
יוצא שאתה צריך 7 שעות בערך להיות בדרכים, כדי בסופו של דבר לטוס ללרנקה, כמה זה טיסה ללרנקה? של 40 דקות, 50 דקות?
כן.
אז יש משהו לא סביר פה במתמטיקה של הנסיעה לשם. כן, מה שכן, יכול להיות שבאמת למי שגר באילת זה שיחוק. הוא לא צריך לנסוע עד נתב"ג ושם לעמוד בתורים וכולי, אבל באילת גרים כמה? 50 אלף תושבים, מתוכם אולי מחצית עובדים זרים למיניהם. יש פה בעיה.
זה לא יחסוך לנו את הזמן. אולי צריך לטוס מנתב"ג... בואו נחדש את שדה דוב, נסטוש משדה דוב לרמון, ומרמון נטוס ללרנקה.
אז בואו כבר תחדש גם את שדה התעופה הישן באילת, ואז אתה נמצא בתוך אילת, ואתה לא צריך להתרוצץ.
כן, נראה לי שבדרך...
תשמע, אני חושב שהבעיה שלנו זה לא שדה תעופה.
בדרך הכי קצרה להגיע ללרנקה זה בשחייה כרגע.
בדיוק, אני חושב שהבעיה שלנו זה לא שדה תעופה כרגע, אלא היכולת להגיע במהירות, ברכבות, אתה יודע, רכבות כאלה של 300 קמ"ש, להגיע מנקודה לנקודה, ושהן יהיו זמינות. אם זה היה קורה, אז באמת אפשר לנסוע בשעה ורבע לשדה רמון, לעלות
בכיף לטיסה. וכאילו שכל זה לא מספיק, אז איזושהי ועדה ממשלתית בחנה שוב את העניין של השדה התעופה השני הגדול ב, בוא נגיד, מרכז ישראל, אם נשים רגע את רמון בצד, אותו ויכוח רב שנים, האם לשים את שדה התעופה באזור של נבטים בנגב, או דווקא באזור של עמק ישראל, שם על יד רמת דוד, והחליטה שלא להחליט.
כן.
אז אני לא מבין את העניין הזה של קבלת החלטות במדינת ישראל.
בסוף, אתה יודע, נתב"ג יתפוצץ, ואז יחליטו.
ואז יחליטו מה?
שאלה טובה. אני בעד הנגב, לא יודע בעד מי אתה.
כן, טוב, נראה את זה. אני חושב שגם הנגב עדיף.
כן. טוב, יאללה, יש לנו כמה דברים היום, אז בואו נתקדם. תשמע, יש פסיקה דרמטית בתיק של בזק. תיק בזק שלא קשור לנתניהו. שופטת בית המשפט המחוזי, מיכל אגמון גונן, החליטה לבטל שני סעיפי אישום בתיק בזק יס, נגד שאול אלוביץ', בנו אור אלוביץ', מזכירת בזק לשעבר לינור יוחלמן, והמיקם שורר שמנהל את עסקיו של אלוביץ'. הסעיפים האלה עוסקים בהעברת מידע פנימי סודי מוועדות דירקטוריון שעסקו באישורי העסקאות האלה של בזק עם יס ועם חברת חלל, מה שנקרא עסקאות בעלי עניין. שופטת קבע שמדובר במעשים לא ראויים, אך לא כאלה שחוצים את הרף הפלילי. והפסיקה הזו מעלה שתי שאלות מרכזיות. כיצד היא תשפיע על עסקאות בעלי עניין מעתה ואילך? ולא פחות חשוב, האם וכיצד היא תשפיע על משפטי נתניהו? אז אפרת נוימן, הכתבת המשפטית שלנו, תשיב על השאלות האלה.
אז פוליטיקאים לשעבר, אנחנו מדלקים על שר האוצר לשעבר משה כחלון. הוא ממשיך להסתבך, ואתמול הוא כבר נחקר באזהרה במשרדי רשות ניירות הערך, סביב הנושא של התפקיד שלו כיושב ראש של חברת יונט קרדיט שמסתבכת מיום ליום. כחלון היה, שוב, יושב ראש החברה, התגלו במעשים חמורים של גניבה, של העלמת כספים, של מרמה ורישומים כוזבים, וזה הביא להתפטרות שלו וגם של הרואה החשבון של החברה לאחרונה. ואולם, יכול להיות שגם הוא וגם רואי החשבון לא ברחו מהחברה מספיק בזמן, כי גם מעורבותם של שניהם, אמרנו, כחלון ושל הרואי חשבון, נחקרת ואס הססון ידווח לנו את כל הפרטים.
אז גם יוקר המחיה יש לנו היום, זה כמובן לא עניין חדש, ואנחנו פוגשים אותו כל הזמן בתחנת הדלק, בחשבון החשמל, בסופרמרקט, בסל המזון שלנו, אבל לא רק. גם מחירי המכוניות התייקרו בשנתיים האחרונות, השנתיים שבאמת הכלכלה לא מטולטלה עקב הנושא של הקורונה והפגיעה בשרשרת הייצור והספקה של מכוניות. אז מחיר המכוניות החדשות זינק באלפי שקלים, ואת השיא שוברות דווקא המכוניות החשמליות וההיברידיות, ובראשן טסלה שהתייקרה בלא פחות מ-45 אלף שקלים תוך שנה. אז דניאל שמיל, כתב הרכב, יספר על הסיבות להתייקרות וננסה לחלץ ממנו הצרה. היכן ומתי זה יעצר? יאללה, מתחילים. שלום לאפרת נוימן.
שלום.
כתבת המשפטית שלנו, התפתחות מעניינת בתיק בזק יס, תיק שלא קשור לנתניהו, ובעצם אפשר להכתיר את זה כמכה לפרקליטות. השופטת מיכל אגמון גונן, בית המשפט המחוזי בתל אביב, מודיעה היום על ביטול שני סעיפי אישום נגד שאול אלוביץ', בנו אור אלוביץ', לינור יוחלמן ועמיק המשורר. תסבירי לנו איזה סעיפים בוטלו ומדוע.
אוקיי, אז קודם כל, קצת בכללים, אנחנו מדברים על באמת תיק שרשות ניירות ערך חקרה, והוא בעצם עוסק בעסקאות בזק שקלה לבצע עסקאות בעלי עניין, גם כשהיא רכשה את המניות של יס, וגם כשהיא רכשה רצועות שידור מחברת חלל. שתי החברות האלה בעצם הן בשליטת שאול אלוביץ', ולכן היא נדרשה לאישור כזה של ועדת ביקורת, דירקטוריון, אסיפה כללית.
בהיותן עסקאות בעלי עניין, מה שנקרא.
כן, כן, ואז הדירקטוריון החליט להקים ועדה בלתי תלויה, שבעצם לכל עסקה היא תבדוק מה החלופות שלה, אם באמת נכון באמת לקנות ETF מבעל השליטה, לנהל מום, מסע ומתן, לקבל חוות דעת בעצם, אבל לא היה שאלו ושיהיה ממודר בעצם באמת העניין שיש לו. ומה שקרה בפועל זה שהמזכירה של החברה, של בזק, לינור יוחלמן, העבירה תכנים, מידע, פרוטוקולים, עדכונים, מתוך הוועדות האלה החוצה.
כלומר, הוועדה לא הייתה בלתי תלויה, היא הייתה תלויה.
לא מתייחסים להחלטה עצמה, זאת אומרת, בוועדה לא ידעו שהמידע הזה עובר, אז אפשר להגיד שהיא בלתי תלויה, אבל בעצם מה שאמרו שזה מידע סודי, שבפועל הם לא היו ממודרים כמו שהם היו אמורים להיות, כמו שחשבו בעלי המניות, ובעצם יש פה תרמית, מרמה. עכשיו, מה שטענו בעצם כל הנאשמים, גם היה פה, המידע עבר לשאול אלוביץ' ולבן שלו אור, ולעמיקם שורו שהיה בכיר, ובעצם מה שטענו נגד ארבעתם, מה שהם טענו חזרה, זה שגם אם מסכימים עם כל העובדות בכתב האישום, אין פה עבירה פלילית.
כלומר, מותר להדליף מאותה ישיבה של ועדה בלתי תלויה.
אין שום מקור חוקי, הנחיות, כללים, שקובעים שזה פלילי, ולכל היותר זה במישור האזרחי.
זאת אומרת שהשלב הבא עשוי להיות שילכו בעלי מניות במקרה הזה של בזק ויגישו תביעה אזרחית, כספית, עסיסית מאוד נגדו על כל המעשים הללו, אבל השופטת קובעת שזה לא עובר את הרף הפלילי. אבל למה היא לא קובעת פה איזה תקדים בעצם? כי הסיפור המעשה שאת מספרת הוא באמת של מרמה.
רגע, קודם כל אזרחי זה כמובן מישור אחר, יש ביטוח, אתה יודע, זה מישור אחר לגמרי מהעולם הפלילי. מה שהיא אומרת בעצם זה שאין שום מקום, לכולנו זה נשמע כאילו משהו פה לא בסדר, נכון?
בהחלט.
אתה מעביר מתוך ישיבות בלתי שקרית של ועדות שאמורות להיות ממודרות, אבל מה שהיא אמרה זה שבעצם הם לא, הפרקליטות שהגישה קצת כתב אישום, היא לא הצליחה להראות שום מקור חוקי לעבירות האלה.
אגב, זה הדבר בעיניי המטריד פה בסיפור הזה, כי בפרקליטות אנחנו יודעים שבתיקים האלה ישבו על זה באמת ימים ושעות וחודשים, והיית מצפה שאם זה לא מנוגד לחוק, אז לא יהיה שם סעיפי אישום כאלה. כלומר, על סמך מה הפרקליטות החליטה שזה לא חוקי?
קודם כל, אנחנו מדברים פה על, אתה יודע, תחומים שאפשר, אולי הם גם אפורים. אתה יודע, זה שהשופטת גם קבעה ככה, אני מניחה שיהיה ערעור, אני לא יודעת מה החליטו, אבל...
דעת, בעיניים של שלושתנו, אנחנו עוסקים בדברים האלה הרבה מאוד שנים, מצופה שאם יש ועדה לא תלויה והדיונים שלה לא אמורים להגיע לידיעת בעל השליטה, בטח לא באיזה מין הדלפות כאלה, שהדבר הזה יהיה כל כך ברור שהוא גם ינוסח באיזשהו מקום בחוק.
אבל גם אם הוא לא מנוסח בחוק, אנחנו כרגע לא לוקחים את הדברים האלה כפי שהם את סיפור המעשה הזה. זה מרמה לכל דבר בעניין, אז למה אי אפשר להשתמש בחוק הכללי של תרמית ומרמה, וליישם את זה למקרה הזה. לי לא ברור למה השופטת צריכה פה איזשהו תקדים חד משמעי פלוס דיון בעליון כדי להמשיך את התהליך הזה. מותר לה להחליט שזה באמת לא רק מריח לא טוב, זה תרמית, כמו שהסברת.
אז היא בחרה להגיד שלא היה צריך לקבוע פה רף פלילי, שאין בעצם בשום מקום לא כתוב שזה מידע סודי, או מה שבאמת ברור לכולנו. שוב, אני לא פרשנית משפטית בשביל להגיד מה החליטו בעליון, אני בטוחה שהפרשן שלנו עידו באום ייתן את כל ההסברים, ואולי גם יתראיין פה בהמשך, אבל אין ספק שזה טלטלה, כי מה שקורה עכשיו בעצם, אנחנו נשארים עם אישום בתיק הזה מול שאול אלוביץ', אישום לא מבוטל בכלל, כן? הוא ובחירים ב-YES נאשמים בזה שהם שיחקו בעצם בדוחות ברקע ההסכם כדי לדחות השלומים לספקים ובעצם לייפות את הדוחות. זה בהחלט, זאת אומרת, שאול אלוביץ' עדיין בברוך.
כן, האישום המרכזי נגדו זה שהוא רקח תוכנית ממש מרמה כדי לזכות את החברות שלו בתמורה עודפת בעסקאות האלה. כן. כלומר, את הכסף האישי שלו.
לא יודעת, אחד יותר עיקרי מהשני, אבל זה שני סיפורים. שמאחד מהם הוא נחלץ כעת, אבל שוב, עדיין יש את הסיפור השני, אבל אור אלוביץ' יוצא מהסיפור כרגע, המזכירה של החברה מיקם שרור, זה בהחלט בשורות מאוד משמחות מבחינתם, ואנחנו באמת נראה איך זה מתקדם הלאה, זה בהחלט פצצה, זאת אומרת, זה תיק מאוד חשוב גם לפרקליטות, לפרקליטות מיסוד הכלכלה.
האם צפויים באמת ללכת ולערר לעליון על העניין הזה?
תראה, הם מסרו כרגע שהם כמובן לא מסכימים עם העמדה הזאת, והם קוראים בשוקלים.
כן.
בדרך כלל לוקח להם קצת, אבל אני די בטוחה שאנחנו נראה פה ערעור, ואני מזכירה שמיכל אגמון גונן, שהרבה באמת מחמים על זה, שופטת מצוינת, היא גם ידועה כמעוררת מחלוקת לעתים. זאת אומרת, היא חושבת לפעמים באמת מחוץ לחופסה, ואתה אף פה לא יודע מה היא תחליט. זה מה שאפשר, אתה יודע, להגיד עליהם, השופטות הפחות צפויות.
כן, עכשיו תראי, אפרת, די ברור שהסיפור הזה הוא לכאורה לא קשור בכלל לתיקים של נתניהו, אבל יש זיקה מסוימת, גם עורכי הדין, חלק מעורכי הדין בתיק הזה, זה בועז בן צור וז'אק חן, ויש פה כמובן את המעורבות של אלוביץ' בשני התיקים, אבל אנחנו יודעים שמתנהלת היום מערכה על הלגיטימציה בכלל של כל התיקים האלה, והשאלה עד כמה האירוע הזה משחק תפקיד במערכה הציבורית על הלגיטימיות של הפרקליטות, על הלגיטימיות של הגשת כתבי האישום נגד נתניהו, על עובדות אחרות שאולי קצת לוקות בחסר בתביעות בתיקי נתניהו, שגם עליהם קופצים כל פעם כמוצא שלל רב.
התיק קרס, התיק קרס.
בדיוק.
ברור שזה משחק לידיים האלה, אני חושב שזה גם איזשהו מקום לגיטימי, אתה יודע, יש פה פרשנות של משהו שהוא אפור, ואתה יודע, זה עדיין לא אומר שיש פה כוונות, אתה יודע, רעות. אני רק מזכירה שהתיק הזה לא קשור לנתניהו, אבל הוא היה בעצם ממנו התחיל תיק 4,000,
בוודאי, בוודאי.
כשהתחילו החקירות פה, בעצם התחילו לגלות דברים שלא קשורים לסיפור הזה, אבל התחילו לגלות את כל השיחות עם פילבר, וזה בעצם מה שגלגל סופו של דבר לתיק 4,000. תשמע, זה לא נראה טוב כלפי הפרקליטות, כשהיא מגישה כתב אישום ושופטת באה ואומרת, לא היית צריכה, זה לא... אתה יודע, כל מי ששומע יודע, כן. מבין שזה לא נראה טוב, עם או בלי קשר לתיקים אחרים.
אגב, טקטית, הפרקליטות, בגלל שהיא גם מנהלת מערכה יותר רחבה, גם מערכה ציבורית ולא רק תיקים, היא תעדיף להרער פה לעליון, גם כדי ש... איך נקרא לזה? לא לרפות את ידי שאר השחקנים בצד של התביעה?
בלי קשר, אני חושבת שהיא תערער. אם היא מגישה כתב אישום, אז אתה יודע, היא הייתה בטוחה שזה עומד באישומים שהיא כתבה. אני די בטוחה שהיא תערער. בלי קשר לכל דבר אחר.
אני וגם סמי לא פרשנים משפטיים, את משפטנית, אבל כשמסתכלים על זה מהצד, או קצת מלמעלה, זה פשוט לא יאומן. זאת אומרת, מדובר על חברת בזק, שרוב המניות שלה נמצאות מפוזרות היטב היטב בציבור, היא נמצאת כמעט בכל תיק פנסיוני ובכל קרן נאמנות ישראלית, ובא בעל השליטה, ומדליפים לו מתוך הדיונים של החברה, שאמורים להיות סודיים, והוא באופן ספציפי הבן אדם שאסור שידע מה קורה בדיונים האלה, מספרים לו מה קורה, כי הוא הולך למכור לבזק חברה פרטית, את YES, או לעשות עסקאות בחברה אחרת, חברת החלל, שזה השידורים מהלוויין, איך דבר כזה יכול להיות נורמטיבי, ואיך דבר כזה יכול להיות תהליך שהוא חוקי, שהוא בסדר, שהוא לא תרמית. זה פשוט לא יעלה על הדעת אפילו.
אחד הדברים ששפטית התייחסה עליהם, שבעצם זה לא שינה את פעילות הוועדה. זאת אומרת, היא לא ידעה שיש לאלוביץ' את החומרים האלה, ובעצם זה לא שינה את ההחלטות שלה.
זה לא נכון, היא לא יודעת את זה. היא חושבת שהיא יודעת את זה, אבל היא לא יודעת את זה.
זה מה שנכתב בהחלטה, שבשורה התחתונה זה לא עשה את ההבדל מבחינת הוועדה, היא לא...
כן, אבל תדעת, אפרת, יש פה כרגע מסר לחברות ציבוריות, שאם יש באמת ועדות לא תלויות כאלה, אז אפשר להדליף. זה בעצם המשמעות של הפסיקה הזאת. כלומר, זה אפילו, במובן מסוים, זה פסיקה תקדימית, כי היא מרחיבה את היכולת להעביר מידע, להפוך את הוועדות הבלתי תלויות לתלויות, להדליף. כלומר, היא ממש מייתרת את הערך של הוועדות האלה.
תראה, בהיבטים פליליים, אני מזכירה לך שבהיבטים אזרחיים עדיין יש פה חשיפות אתה יודע, תשלומים גבוהים, אם בלי ביטוח, יש כוונה, אין כוונה, אבל זה לא אומר שהם עכשיו, אתה יודע, גם הליכים אזרחיים יש להם משמעות, לא כמו פלילית, אבל...
אגב, רשות ניירות ערך יכולה לקחת את הפסיקה הזו ולבוא ולהגיד, חבר'ה, יש פה פסיקה שהיא כל כך משמעותית, במובן של אישור עסקאות בעלי עניין, שאני בכבודי ובעצמי, באה ושמה לכם פה הנחיות מול העיניים שאומרות דבר חד משמעי. אם יש ועדה בלתי תלויה, אף אחד לא מדליף מתוכה. זה צריך להיות ברור, לא יקום ולא יהיה. יש לרשות ניירות ערך את הכוח הזה לעשות את זה?
אז תראה, זה באמת, זה עניינים די מסורבלים, אבל כל הטענות היו שזה היה המצב באותה עת. אני חושבת שמאז כן, או גם בגלל הלקחים פה, שהיום זה כבר לא יכול לעבור, אבל אנחנו כל פעם מדברים על מצב משפטי או חוקי או הנחיות או כללים שהיו אתה יודע, לפני שנים, אז אני לא רוצה להגיד סתם, כי אני לא מור... זה, אבל אני די בטוחה שהיום זה כבר לא יעבור.
כן, יש פה פרצה בזה.
ואני די בטוח שיש כבר שורה ארוכה של עורכי דין שמכינים את התביעה האזרחית.
זה גם בטוח. אני לא בטוחה אגב שאין. אני חושבת שעצרו אותה בגלל ההליכים הפליליים.
יכול להיות.
שוכחת תביעות כאלה שאני כבר נאבדת, אבל יכול להיות שעכשיו היא תמשיך באמת.
נחיה ונראה.
יפה.
אפרת נוימן, תודה רבה לך.
תודה.
שלום לאסה ששון.
שלום איתן וסמי.
תשמע, משה כחלון, שר האוצר לשעבר ויושב ראש חברת יונט קרדיט לשעבר, הודיע לפני חודש ומשהו שהוא עוזב את החברה הזו, נכון. ניסה לברוח אחרי שפרצו שם חשדות גם לגנבות, גם להיעלמות של כספים, לשוד, למה לא, אבל מסתבר שנורא קשה לברוח משם.
שוד היה, זה לא היה חשדות לשעבר.
כן, נכון, היה שוד, היו כמה מעשי שוד, תכף נדבר אולי על מעשי השוד שהיו שם. אבל אתמול הוא נחקר בעזרה במשרדי נכון. רשות ניירות ערך. באיזה חשד?
יור דירקטוריון פעיל. והוא למעשה היה אמור להסביר לחוקרים של רשות ניירות ערך, הוא נחקר גם אתמול וגם שלשום, מה קרה בחברה שהוא היה אחראי עליה.
אגב, אני רק מזכיר שכשהוא פרש מתפקידו כיושב ראש, הוא אמר שהמעשים שקרו שם היו טרם זמנו, לפני שהוא נכון. הצטרף לחברה. כל עובדתית זה נכון?
זה חלקית. יש את אותה עסקה סיבובית של 50 מיליון שקל כנראה שהייתה טרום זמנו, אבל אותם העלמויות צ'קים, אותם אי קבלת צ'קים היו בתקופתו. כלומר, זה כן קרה תח במשמרת שלו, ככה להגיד, זה לא היה אצלי, זה לא היה זה, אוקיי.
אז רגע, הוא נחקר בהזהרה, זאת כן. אומרת שהוא חשוד פוטנציאלי בעבירה כזאת או אחרת.
לא מדויק.
אני לא חושב
חקירה,
שהוא...
לא, חקירה בהזהרה...
חקירה בהזהרה זה חקירה בהזהרה, אי אפשר לעקוף את זה.
לא, חקירה שתי... בהזהרה לא. פירושה שאם במהלך החקירה... בדיוק. עם, עולים חשדות נכון, לזה שהוא נכון, גם נכון, חלק מהדבר נכון. הזה, אז שידע
לא
את
מגיע,
זה.
אתה לא מגיע כמישהו שחשוד. בניגוד לשלושת הזה.
בסדר.
זה אומר שכשאתה נחקר בהזהרה, אתה רשאי להתייעץ עם עורך דין, ומזהירים אותך שמה שתגיד, אתה עלול להפליל, מה שנקרא להפליל את עצמך.
הוא כרגע לא נחשד בגניבת הכסף. חשוד באי מילוי תפקידו כדין, ובתפקידו כיושב ראש החברה, שתפקידו המרכזי הוא לבצע בקרה. בחברה פיננסית ליושב ראש החברה יש רק תפקיד אחד.
על זה, בקרה. על זה אין חשדות. אם לא ביצעת את תפקידך, עוד באף אחד לא הלך על זה לכלא. הוא נחקר אבל למעשה על כל נושא הדיווחים. מה היה, מה לא היה, הם גם כמובן רוצים לדעת מה הוא ידע, מה הוא לא ידע. מעבר להיותו חשוד או נחקר בעזרה, הוא בהחלט מצאו קבל מלא אינפורמציה על מה הוא ידע על החברה, איך הוא ראה אותה, מה עשו בעלי התפקידים, איזה בקרות הוא הפעיל, כמו שאנחנו מבינים, לא הופעלו פה בקרות. סתם כדי לסבר את האוזן, לדוגמה, שאלתי במערכת הבנקית, מה קורה כשהם רוצים לזכור את שירותיו של פקיד אשראי? כן, פקיד, מישהו. אז עכשיו דבר ראשון אמרו לי ישר, בלי, אומרים, עזוב רגע תארים פה, שם, נשים את זה בצד. אנחנו עושים אחד, בדיקת אמינות, שתיים, תעודת יושר מהמשטרה, שלוש, הוא חותם על אישור להיות מוזמן לפוליגרף בכל נקודת זמן שהבנק יחליט, וכמובן, כשאתה בתפקידים הרבה יותר בכירים, אז אתה גם עובר בדיקת פוליגרף. הן תקופתית והן זה. הדברים האלה למשל היו מציפים דוגמה שסניף, מנהל סניף נצרת, ישב בכלא על עבירות של, של, של זיוף כרטיסי אשראי וגניבת זהב מהשטחים, ומטבע הדברים כאלה אנשים פחות רצוי שהם יהיו,
כלומר, לא היו שם בקרות אפילו בסיסיות של מיון וסינון של איש מפתח בארגון. צריך להזכיר שבסניף נצרת היו באמת הבעיות האלה של הצ'קים.
של הצ'קים, וכמובן את אותה דלת מסתובבת של 50 מיליון שקל, שהבעלים נתנו לחברה הציבורית, והחברה הציבורית נתנה את זה כהלוואה בחזרה לחברה הפרטית של הבעלים.
אז אתה אומר לי, מה קורה בחברה עכשיו עם בעצם כל ההנהלה וכל המנהלים, והבעלים נחשדים בדבר כזה או אחר, היא בכלל מתפקדת, שבעצם העסק הזה כבר מוקפא?
אז החברה שכרה את שירותיו של חברת KCR כדי לנסות ולצאת עם איזושהי תוכנית הבראה כזאת או אחרת, כדי לנסות ולהמשיך לתפקד. נכון היום יש בחברה תיק של בערך 200 מיליון שקל בהלוואות כאלה ואחרות. היא כרגע עוד לא נותנת הלוואות חדשות, כמובן שגם אף אחד לא ייתן לה כסף כדי שתוכל לתת הלוואות כאלה. אז זה יהיה בהחלט מעניין לראות מה החברה הולכת לעשות.
עכשיו, מה הסיפור עם רואי החשבון? הם בעצם גם אמרו שהם לא בעסק, הם מושכים את הדוחות הכספיים שלהם.
לא רק לא בעסק.
2020 ו-2021.
ולא היינו בעסק.
ולא היינו בעסק.
זה אפשרי בכלל? אתם חתומים על דוחות כספיים? מה פתאום למשוך דוחות שאתם חתומים עליהם?
אפשר לומר שהאירוע הזה היה אירוע די טראומטי בענף ראיית החשבון. זה מעולם לא נעשה. איך אמר לי רואה חשבון מאוד בכיר? חתום, חתום, נגמר. אין פה, מה זה מבטר? זה יכול לקרות בסיטואציה מאוד מאוד ייחודית, שבה, הרי רואה חשבון, בוא נבין רגע איך זה עובד, רואה חשבון מבקר, רואה חשבון חיצוני, הוא לא יושב בחברה, הוא מגיע לחברה, פותח את הספרים, הוא מדבר עם המנהלים, והם נותנים לו את המידע. גם כשרואה החשבון מפרסם את הדוח, תשים לב, יש משפט כזה שאומר, בוצע לפי מיטב ידעתנו על סמך מידע שהחברה נתנה. איזה מין משפט הקלקל כזה. ולמעשה גורסים, או הם אומרים שהמידע שהם קיבלו ממנהלי החברה לא היה ממש מדויק, ולכן לא אפשר להם למעשה להציף את התמונה העסקית הנכונה של החברה, כמו שהייתה אמורה לבוא לידי ביטוי במידה ו...
כלומר, הם אומרים שיקרו לנו.
בדיוק, בעברית פשוטה שיקרו לנו.
שיקרו לנו, ולכן אנחנו מסירים את, בדיעבד את חתימתנו על העניין הזה, אבל זה בדיוק העניין, התפקיד של...
ממילא תמיד הם מקבלים את המידע מהחברה.
לא, יש משהו מאוד מוזר. הרואי חשבון ויושב ראש הדירקטוריון, הם שומרי סף של חברה. זה התפקיד שלהם.
לגמרי.
אז אם שיקרו לכם, אז מה, כאילו, אז למי, אתה יודע, למי נבוא בטענות?
ואז איך אמר לי מנכ״ל בכיר מאוד, אמר, אני תמיד טענתי שהניירות האלה לא שווים כלום. בסופו של דבר צריך שלחברה את הרואה חשבון שלה, והוא זה שאחראי, ולא צריך את הרואה חשבון החיצונים, כי בסופו של דבר באמת, מה החתימה שלהם שווה?
חברים, אנחנו קצת צוחקים, כי אנחנו כבר כולנו הרבה שנים בעסק, ואנחנו כבר נהיינו קצת צינים, אבל זה מאורע מאוד חשוב. אני זוכר לפני למעלה מ-20 שנה, באירוע של הבנק למסחר, אתה ודאי זוכר את זה, אתי אלון, שכל הציבור מכיר סרטים ומה לא, גנבה את כל הבנק יחד עם גורמים, שוק הפשע השחור, ממש.
משפחת הברג'יל.
רואה חשבון של החברה אז, אני חושב שזה היה קסלמן PwC, אבל אני לא בטוח בזה במאת האחוזים, הסתבכו קשות במשך הרבה מאוד שנים סביב הסיפור הזה. המוניטין שלהם חטף מכה, רדפה אחריה דור שלם, והסיפור הזה של אחד מהביג פייב, ביג פור היום, של רואי החשבון, חברת ארנסט אנד יאנג, שפתאום מסתבר שעבדה בבנק, לצורך העניין חברת אשראי, אבל לא היה מושג מה קורה באמת בספרים של החברה, והכל היה פיקציה. לא משנה אם שיקרו להם או לא שיקרו להם, מתפקידם היה להריח אם משקרים להם או לא משקרים להם. אין להם דרך מבחינה מעשית ומוניטינית לבוא ולהגיד, הם לא קשורים לסיפור הזה, שלום, תודה.
אגב, רק תיקון אחד.
זה חסם משמעות מה שהם אומרים.
כן, רק תיקון אחד, בנק למסחר רואה החשבון שלו בעת האירוע הזה היה קסלמן וקסלמן.
אז זה מה שאמרתי, קסלמן PwC.
אוקיי, אז אסא, תראה, אחד הדברים שבאמת הקפיצו אותנו בזמנו היה שכשמשה כחלון מונה לתפקיד הזה, הוא קיבל חבילת שכר של 8.3 מיליון שקלים.
נכון.
ואתה יודע, אני הכרתי את כחלון, יש לי קצת שעות כחלון בתפקידים הקודמים שלו, הכרתי אותו כאדם זהיר, כאדם שלא עולה בקלות על מוקשים, גם מודע לזה שיש הרבה מאוד מוקשים בתחום הזה, ונראה שפה, לא יודע מה, תפסו אותו עם איזה נקודת עיוורון. מה עיוור אותו, החבילה הזו?
עיוורו אותו שני דברים. קודם כל, כחלון עשה בדיקות לפני שהוא הגיע ליונט קרדיט. דבר ראשון, מי שהביא אותה ליונט קרדיט הוא אדם בשם שלמה עזק, אחד המסידים של החברה, נשיא לשכת סוכני הביטוח, ואדם שמאוד מאוד מוכר ומעורבב במרכז הליכוד, ומשם ההיכרות שלו עם כחלון. אז ככה שהוא באמת הרגיש נוח לבוא עם מישהו שהוא מכיר, וזה שנים. גורם שני, שי פנסו, הוא בעלים, מחזיק 10% באחד מהפאמילי אופיס הגדולים פה בארץ. כך שכחלון הרגיש מאוד בנוח להגיע לחברה הזאת, למרות שמדובר היה בחברה באמת קיקיונית קטנה עם שווי שוק אפסי.
היא אפילו הכי קטנה מבין החברות שעוסקות בתחומים האלה של ניקיון צ'קים.
היום כן.
חברה ממש... זהירה. לי יש איזה חשד, בעניין הזה יש לי איזה חשד, שכחלון אמר, אני לא אלך לחברה גדולה, או לאיזה טייקון, כי אז כולם ייכנסו בי, אני אלך למשהו מאוד מאוד קטן, אבל הולך למשהו כל כך קטן, שהוא באמת לא שם לב, שיש פה באמת...
אתה רוצה ללכת עוד צעד עם תיאוריות קונספירציה, ואני לא יודע שום דבר? לא. אולי לקחו את כחלון, לשעבר שר האוצר, ונתנו לו כל כך הרבה כסף, דווקא בגלל שהייתה חברה כל כך קטנה, עם מוניטין כל כך בעייתי, והוא נלקח על מנת לתת לחברה הזאת לגיטימציה, והמשך נשים, אורך נשימה.
אני חושב שאדם שהחליט לעזוב את העולם הציבורי, צריך גם לעזוב את העולם הציבורי העסקי. לך, יש לך עסקים פרטיים, קרנות בדובאי, קרנות בחול,
אבל בסוף בן אדם צריך מזכורת, ופה הציעו לו מזכורת, וגם אופציות.
אתה יודע, סמי, ובסופו של דבר, מה-8.3, זה אחרי כל הרעש הציבורי שעשינו, זה ירד ל-3.6, והוא סגר עם פחות ממיליון. נראה לי שהפחות ממיליון הזה, זה הפנסיה התקציבית שממנה הוא נהנה, בטח ובטח כחבר כנסת לשעבר, כשר לשעבר, ככה שבאמת המהלך הזה בדיעבד היה טעות...
טעות מרה. אגב, אני גם לא בטוח שהוא יכול לחזור לפוליטיקה בנסיבות האלה. הוא צריך איזו התיישנות גם על הסיפור הזה, כי זה סיפור באמת מביך.
יש לו שורה של סיפורים מביכים, זה לא היחיד.
זה מביך, ואנחנו רואים אם מתפקדים למפלגות, הוא בהחלט נמצא ברף המאוד מאוד מאוד נמוך של ה... של הבעייתי.
יש לו גם פרשת אתיקרייף שעוד לא...
בכל מקרה, נשמע שהוא לא הולך לצאת כל כך מהר מהפרשה הזאת. זה שהוא התפטר, זה לא פותר אותו.
ברור שלא. ברור שזה לא...
מהצורך להשיב על מה קרה שם.
ברור.
אסא, שאלה קטנה לסיום בכל זאת, לפני שאנחנו נפרדים ממך, הבורסה אתמול בוול סטריט טסה לירח, כמו שהיינו אומרים פעם, יותר מ-3% עלייה בנסדק, זינוקים יפים בכל הקריפטו, זה נראה כאילו שהתיאבון לסיכון קצת חזר לשם, ואנחנו בבוקר בישראל פחות מאחוז עלייה, מה, לא באנו לחתונה, להלוויה, אז אנחנו לא באים לחתונה?
היינו בחצי הלוויה, אז אנחנו בחצי חתונה כזה, אנחנו מעשה, אם אתה שואל אותי, אני חושב שהמכה הגדולה כבר הייתה בירידות, עכשיו אנחנו קצת נרד, קצת נעלה, קצת נרד, קצת נעלה, אנחנו נדרדר שמאלה. למעשה, כמו שאמר לי שהוא מנהל השקעות בכיר, אמר לי, תקשיב, מה שאמור לקרות בעוד שנה, ריבית של 3.5%, פשוט קורית בעוד 3 חודשים. כבר נגיע לשם הרבה יותר מהר, הכל קורה הרבה יותר מהר, שוק לאט לאט לומד לקרות עם זה, ועכשיו צריך לראות באמת מה יקרה, כמה האינפלציה תשפיע על הכלכלה, ואיך אנחנו יוצאים מהאירופה ששמה, שגם בוערת, גם עם אינפלציה, ובינתיים הם שמה עוד לא עושים שום דבר.
כן, ותמיד אז... צריך להיזהר מתופעת חתול המקפץ, חתול שנופל ממגדל של 20 קומות, גם הוא מקפץ קצת מרגע שהוא נוגע ברצפה, זה עוד לא אומר שהשוק בדיוק. חוזר למעלה.
יפה. אסא ששון, תודה רבה.
תודה לכם.
שלום לדניאל שמיל, כתב הרכב שלנו, פעם ראשונה באולפן, אני נדהם מהעניין הזה, אנחנו מדברים איתך כמעט פעם בשבוע, מסתבר שזה בדרך כלל בטלפון, כי אתה רץ בדרכים בשביל לפצח את הפקקים. עברה חצי שנה, הנתונים של המחצית הראשונה של השנה, בכל מה שקשור למחירה ומסירת מכוניות התפרסמו, אתה קצת מביט בהם, ואתה מספר לנו שני דברים, אחד, המחירים עולים, לא מפתיע, אנחנו יודעים, ושתיים, כנראה שהם ממשיכו לעלות, למה?
יש פה הצטברות של כמה דברים, שבוא נתחיל דווקא בביקוש. הביקוש המכוניות אחרי הקורונה הוא עצום בכל העולם, אנשים מפצים את עצמם על החופשות שהם לא יצאו, על ההנאות שלא היו להם, והם קונים המון מכוניות, ולזה גם צריך להוסיף את מחירי הדלק, שאומרים, הרבה אנשים אומרים, אוקיי, יופי, הנה הזדמנות לעבור למכונית חשמלית, לחסוך קצת, להימנע מהתורים האלה בתחנות, אז הביקוש החשמליות באמת שובר שיאים, והצרניות הרכב לא נערכו לזה. במקביל, שורה ארוכה של משברים, ממש שערה מושלמת, כן, מין המון משברים שמצטרפים אחד לשני, יוצרים לחץ בשרשראות ההספקה, יוצרים בעיה, זה התחיל בשבבים, והמשיך בכל מיני רכיבים שדווקא אוקראינה מספקת, כמו צמות כבלים שמופיעות בהרבה מאוד מכוניות באירופה, ולזה גם מצטרפים עלייה של חומרי גלם, בעיקר אלה שחיוניים דווקא לסוללות של מכוניות חשמליות, ליטיום, ניקל ואחרים, כל זה ביחד, ועוד מחירי הובלה גואים בימים, אנחנו רואים שהרבה יותר יקר לייצר מכונית, ומצד שני, יצרניות הרכב מגלות שזה דווקא זה לא כזה רע.
אבל רגע, אני מנסה להבין את העניין של החשמליות ושל ההיברידיות, שהמחירים שלהם עולים בשיעורים גבוהים יותר, זה קשור לא רק לעניינים של עלויות, של חומרי גלם, אלא כמובן גם לעובדה שיש הרבה יותר ביקוש למכוניות האלה.
ברור.
ציבור, לא רק אצלנו כמובן, אף על הטסלות ועל כל המכוניות האלה, וזה מעלה את המחירים.
תראה מה קרה לטסלה, כל העלאת מחיר דווקא גרמה ללקוחות להזמין יותר, כי אם אתה רואה שיצרן מעלה את המחירים שלו פעם בחודשיים שלושה, אתה אומר, טוב, אני חייב לחטוף את זה עכשיו, לפני שזה אולי קצת בדומה לתחום הדיור, לפני שזה עולה לי עוד, לפני שזה בורח לי מהיד.
תראי, טסלה לא היה בעצם תרגיל שיווקי מאוד מתוחכם, שהם נכנסו במחירים של פחות מ-200 אלף שקל, המכוניות הראשונות, אני זוכר, 182 אלף שקל, זה התחרה עם,
סקודה סופר,
כל מיני מכוניות, נקרא לזה דרגה 3, שיכול להיות אפילו מזדה 6 וכן הלאה. אז הם באו עם מחיר, כולם התנפלו, אחרי זה אפשר להעלות את המחיר בכמה וקפיצות קטנות שבסוף מצטברות באמת להרבה מאוד כסף. אבל ליצור תדמית של מחיר זול שכבר לא נכונה.
המחירים של טסלה עולים בכל העולם, צריך להגיד, זה לא תרגיל שיווקי רק לישראל, גם בשווקים שהחברה ביותר ותיקה, כמו ארצות הברית, המחירים עלו. אני חושב שטסלה בארץ קצת הופתעה מהביקוש, הם לא חשבו שהם הגיעו לכאלה מספרים כל כך מהר.
כמה נמכרו עד עכשיו בארץ?
כמעט שנתיים נמכרו כ-12 אלף מכוניות כאלה, הם לא חשבו שהם הגיעו לכאלה מספרים, זה מותג שלא היה מוכר בארץ, והוא המרי הרבה מעבר למותגים ותיקים ומוכרים.
אגב, החדירה שלו מוצלחת, כלומר מעבר למחירות, מבחינת תקלות, מבחינת שירות, מבחינת צביעות רצון של משתמשים?
תלוי את מי אתה שואל. כלומר, יש את אלה שקיבלו מכונית, כי גם מכוניות כנראה לא ברמת איכות אחידה. יש כאלה שקיבלו מכונית והם באמת מרוצים ממנה ונהנים, וזה באמת מכונית טובה. אבל אלה שכן התקלו באיזה לא תקלות, אלא יותר כל מיני בגים קטנים, אלה שנדרשו להגיע למוסך למשל בשביל להחליף חלק חיצוני, פגוש או כנף שנפגעו בתאונה, הרבה פחות מרוצים, כי השירות לא עמד בקצב של המחירות.
ותקן אותי אם אני טועה, ואכן מה שנקרא, אם ביחס להתלהבות של סוף השנה שעברה, תחילת השנה הזו, טסלה כבר לא המכונית החשמלית הכי נמכרת בישראל, נכון?
היא לא הכי נמכרת בישראל, כי פשוט הגיעו מכוניות זולות יותר וטובות לא פחות. כן, או עם טווח ארוך לא פחות.
כן, יש פה עניין גם של שערי חליפין, ויכול להיות שזה גם פועל פה לרעת הצרכנים היום בישראל. השקל נחלש במובן הדולר והיורו, אבל בתקופה שהשקל היה מאוד מאוד חזק, לא ראינו שזה מתגלגל מהר מאוד לצרכנים.
זה חד כיווני, יש שם שסתום חד כיווני במנגנון הזה.
בדיוק, זה חד סטרי. יבואנים מנסים לבוא ולגלגל את זה בין השאר על נושא של שערי חליפין, על שרשרת הספקה, או שהם אומרים, חבר'ה, אנחנו גם לוקחים קצת לעצמנו, מגדילים את הרווחיות.
לדעתי הם אפילו לא תורכים להצדיק שום דבר, זאת אומרת, אם לוחצים עליהם, אז הם זורקים איזה משהו באופן כללי על אוקראינה, אינפלציה, ועוד איזה 3-4 תירוצים. כרגע הביקוש למכוניות כל כך יותר גבוה מההיצע, שהם פטורים מכל דבר, כל מה שהם צריכים לבוא ולהגיד, אחי, אולי אני אדאג לך חצי שנה, זה בסדר, תקבל את האוטו?
כן, אז רגע, אז ברגעים האלה, דניאל, תמיד עולות שתי מילות קסם, יבוא מקביל. יש לדבר הזה סיכוי, אנחנו כאילו סביב העניין של יבוא מקביל כפתרון ליוקר מחייה בכל מיני תחומים, ברכב תמיד ראינו היבואנים הרשמיים תמיד שמים מקלות בגלגלים של היבוא הזה, איפה זה כן מצליח לעבוד?
צריך שזה יהיה באמת ממש בשוליים, זה קורה, מגיעות מכוניות כאלה, אבל גם היבואנים המקבילים עצמם מביאים מכוניות יוקרה בעיקר, ששם מתח הרווחים הרבה יותר גדול,
יש בטסלה יבוא מקביל?
יש יבוא מקביל, ממש מכוניות בודדות. זה, העובדה שטסלה היא היבואן, אין איזה גורם מתווך, לא נותן כאן יותר מדי מרווח להנחות או לתחרות בין חברות שונות. באופן כללי, יבוא מקביל לאורך שנים, ראינו שיש לו בעיקר השפעה מצננת. כלומר, הוא מצליח כן. למנוע את העלייה של דגמים מסוימים, למשל, טויוטה קורולה, טויוטה CHR. עכשיו, בכל העולם, המאגרים מתייבשים.
כן, אז איך יראו בעצם החודשים הקרובים? צריך לצפות להמשך עליות מחירים, או שיש משהו שיבלום את זה?
בחודשים הקרובים ממש נראה המשך עליות מחירים, כי יש גורמים שרק מייצים את זה. למשל, המיסוי הולך לעלות בינואר, על כל מיני סוגי מכוניות, על חשמליות, המיסוי יוכפל מ10% ל-20%, היברידיות נטענות יעלו ל-45%, וגם
לא מעט כמה היום?
היום היברידיות זה 20% בהיברידיות נטענות.
זה יעלה ל-45%?
כן.
זה הרבה כסף.
הרבה כסף.
זה עשרות אלפי שקלים במצטבר.
אלפי שקלים, כן, כן. וגם
אבל נוסחת... אתה יודע, אבל...
אז בעצם, רגע, אותנו... בגלל שכולם יודעים שהמחירים הולכים לעלות בינואר בגלל תקוני המס, אז כבר כולם רוצים לקנות עכשיו, אז זה כבר מעלה את הביקוש עכשיו.
נכון.
אז המיבואנים כבר מעלים כבר עכשיו, זאת אומרת, כל המנגנון פה עובד, והגלגל מסתובב בכיוון.
המנגל מסתובב, בעצם קופת המדינה יוצאת נזכרת מזה, כי אנשים מקדימים רכישות, וככה באמת מקדים הביקוש...
אבל זה העניין, אתה מדבר על ביקוש, ואנחנו יודעים, למדנו שיעור הראשון, הנושא של ביקוש והיצע, שכשבאמת יש עליות של כל מיני דברים, למשל, מחיר הדלק, אם מחיר הדלק עולה משמעותית, הביקוש למכוניות אמור לקטון. עם מחיר ההיברידיות, החשמליות, מתייקר כתוצאה מכל מיני כן. צעדי מיסוי של הממשלה. גם הביקוש לא אמור לגדול בצורה כל כך גבוהה.
נכון, אז מה שעכשיו אנחנו רואים, שאנשים מקדימים לקנות מכוניות, לפני ינואר אולי גם המכונית תספיק להגיע, והם ישלמו קצת פחות. אני חושב שיש משהו שלא עובד בתחום הרכב בארץ, וזו גם שאלה בכלל שתחבורה, הביקוש לרכב בארץ הוא קשיח, הוא כן. אפילו רק עולה.
אגב, איזה חלק ממנו קשור לעובדה שהרבה מאוד מעסיקים, ודאי בתחומים של הייטק, בנקים וכו', מספקים לעובדים שלהם מכוניות ליסינג?
חלק גדול מהמחירות הן לציי רכב. זה עדיין, נתונים עדיין של השנה, אבל לפי הערכות זה בוודאי עולה על 40%. זה חלק גדול מהביקוש, והוא לא ירד, גם הקורונה לא פגע בו כמו שאנשים חשבו.
כן, טוב, אז הדלק עולה, מחירי המכוניות עולים, אז מה יקנו אנשים פחות? לחם?
תשמע, זה סיטואציה כלכלית מאוד מוזרה. לכאורה אנחנו אמורים להיכנס לאיזשהו סוג של האטה, עם כל העליות מחירים הללו, והדיבורים על האטה, ועליית הריבית, וירידת הבורסה וכן הלאה. אפילו תחילת פיתורים בהייטק. אבל מצד שני, אתה רואה שווקים מאוד מאוד חזקים, וביקושים שממשיכים להיות מאוד חזקים, למרות עליית המחירים, בשורה של דברים. אתה רואה את זה ברכב, דיברנו עכשיו, אתה רואה את זה גם בתחומים אחרים. לך תתפוס עכשיו מסעדה בקיץ ביום חמישי בערב בתל אביב, תצטרך לעבוד על זה הרבה מאוד זמן, למרות שהמחירים שם ממש ממש לא נמוכים. תקופה מאוד מוזרה שכולם מרגישים פחות או יותר אותו דבר, איזשהו חששות לגבי העתיד, אולי בצדק, אבל חיה וכי מחר תמות או איזה משהו כזה ביום יום.
כן, גם כן אולי מהשפעות הקורונה.
מהשפעות הקורונה, מהחששות מההתחממות הגלובלית, אתה רואה מה שקורה, אתה אומר, אני לא יודע אם אני אהיה פה עוד 50 שנה.
אחת מהשפעות הלונג קוביד, אנשים קונים יותר מכוניות, מזמינים יותר מקום במסעדות.
ואם אני יכול להוסיף.
וחיים כאילו אין מחר.
אולי זה עניין של פערים, הרי מי קונה מכוניות חשמליות בארץ? מכוניות חדשות בארץ. מכוניות חדשות זה עניין של העשירון העליון. זה לא משהו שכל השכבות קונות.
אז זה מוכיח לך שיש רחבות בפערים ובאי שוויון.
יש כאלה שמסוגלים ויש כאלה שלא.
בעשירון העליון המצב כנראה לא רע בכלל, לגבי אחרים הם...
כן. יפה, דניאל שמיל, תודה רבה לך.
תודה, תודה.
עד כאן האינטרסנטים להיום. איתן אבריאל, תודה רבה לך.
סמי, תודה רבה לך.
תודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו. מחר יהיו פה המרקרים. אנחנו נהיה פה בתחילת השבוע הבא. סוף שבוע נעים. תודה ולהתראות.
סוף שבוע קריר.